הדברים, התחלנו עם הבירור שלנו, מה האלוקים רוצה מאיתנו. מישהו יודע מה האלוקים רוצה מאיתו, ממנו? מישהו כאן יודע מה האלוקים רוצה מ... מה הוא רוצה? בשביל זה באת למחמי. בכל זאת, אחרי הניפוי הראשוני הזה, נאמר ככה, אחרי שמתברר שלפילוסוף אין מענה לשאלה, וגם הנוצרי והמוסלמי לא נותנים מענה מספק, נאמר ככה, למלך הכוזרי, מהו המעשה הנרצה לפני האלוקים, אז מחפש ומגיע ליהודים. ודיברנו על זה שהיהודים באותה תקופה היו בשפל המדרגה, ובדרך כלל הקשר עם אלוקים היה נמדד בעין חיצונית, אם האדם הוא מצליח, סימן שמה? שהאלוקים איתו, אבל אם האדם הוא בשפל המדרגה, הסימן שאלוקים לא איתו, ככה זה מקובל. לכן גם לא רצה לפנות בהתחלה אל היהודים, למה? כי היהודים היו במצב כזה, שבאמת היו מאוד משפלים, אין מה לדבר איתם. דרך אגב, הרעיון הזה שיהודים בשפל המדרגה, אז כאילו האלוקים עזב אותם, זה מופיע בתנ"ך. בנביא יחזקאל, שהוא מדבר על חילול השם הגדול, הוא מדבר על עם ישראל בגולה. הוא אומר, אין לך חילול. כן, הגדול יותר של השם, מאשר העובדה שעם ישראל נמצא בגולה, נמצא בשפל המדרגה. כך אומר הנביא יחזקאל כשהוא מתאר את המציאות שלנו בגולה. ומה זה חילול השם? מה הכוונה חילול השם? אז חילול השם באופן פשוט, ראיתי בנפש החיים מדבר על זה, חילול זה מלשון חלל. חלל זה מלשון וקום, וקום. ריקנות, אין. אז כשאדם נאמר מחלל שם שמיים, רואים אותו שהוא מתנהג לא כראוי, אז אמרו, מה זה? איפה האלוקים? אין, הוא לא, האלוקים לא איתו, לא מתגלה דרכו, אז זה נקרא חילול השם. אז כשעם ישראל בגלות, זה חילול השם גדול מאוד. כי אנשים אומרים, אם ישנו אלוקים והוא אלוקי ישראל, אז למה הדבר הזה לא נראה לנגד העיניים? הרי אם מדרגתו של עם ישראל בשפל המדרגה, גם האלוקים שלהם כביכול, איפה הוא? לאן הוא כאן? כמו שבשואה, אנשים שאלו, בשואה בצדק, איפה ריבונו של עולם בתוך כל השואה הגדולה הזו? מה, אם הוא המלך והוא מושל והוא מנהיג והוא הכל, אז למה הוא לא יתערב בתוך כל הדברים הנוראים שהיו שם? אין לך חילול השם יותר גדול מזה, שעם ישראל הוא בשפל המדרגה, ושיא הגלות באמת זה היה השואה. השואה אפשר להגיד זה שיא הירידה לצורך עלייה. שיא הירידה של עם ישראל בהיסטוריה זה היה השואה. ומשם התחילה העלייה. היום אנחנו ברוך השם, באיזה ארץ? אני רואה שאתה יודע. ובאיזה עיר? מתחיל קידוש השם בעולם. מתחילים האנשים להבין שהאלוקים לא נטש את ישראל, גם הוא שואה בשפל המדרגה, והוא הולך ומתגלה ככל שעם ישראל יותר ומתחזק, פיזי, קיבוץ גלויות, מדינה חזקה, צבא חזק, כל זה זה קידוש השם, זה ההפך מחילול השם, גילוי רצון האלוקים בעולם דרך עם ישראל, דרך הצלחתו, דרך חוסנו, דרך גדולתו של עם ישראל, על ידי זה מתקדש שם שמיים בעולם. וההפך ההפך. לכן הוא גם לא פנה אל היהודים, כי הוא אמר, אם האלוקים עזב אותם. בואו נראה את זה בתוכו. בסעיף י' בבקשה, דף ת' תפתחו. רואה אני כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים. למה הוא צריך לשאול את היהודים? כי הנוצרי והמוסלמי, כשהם מגיעים לדרך ללא מוצא, איך להוכיח את אמיתיות הלאה, הדת שלהם, מה הם אומרים? אתה לא מאמין לנו? הרי המקור שלנו ביהדות, בתנ"ך, גם הנוצרים מדבר על הברית החדשה, הישנה, שהיא הבסיס לכל הדת שלהם, וגם המוסלמי אומר, אתה לא מאמין לי? הנה מה שכתוב בקוראן, זה על האבות ועל משה ועל עם ישראל, כל הדברים, זה הבסיס שלי. אומר המלך הכוזרי בצדק, אין לי ברירה, אני רוצה לברר, אני צריך למקור. מהו המקור? היהדות. שהם שארית בני ישראל. אנחנו שארית, מה זה שארית? מה שנשאר מעם ישראל. יש ביטוי כזה, עם שרידי חרב. עם שרידי חרב. אנחנו שריד של העם הזה. אתה רוצה להבין כמה יהודים היו באותו זמן בעולם, מי יודע? אני לא יודע, אבל כמה אתם חושבים היו? בכל העולם כמה יהודים היו באותה תקופה? תקופת הכוזרי, כמה? כמה? מעט מאוד. היהודים זה היה, היו מעט יהודים בעולם. סטטיסטית היו מעט יהודים בעולם. מה? רק שבט יהודה, עשרת השבטים בכלל נלמו לנו. ושבט יהודה, והם היו בכל מקום קומץ של יהודים, והיו נרדפים כולם, והיו באמת עם שרידי חרב, זה לא היה ביטוי סתם. אנחנו עם שרידי חרב. מעט מאוד, אבל אין לי ברירה, למרות הכמות הקטנה והחולשה הגדולה שהעם הזה ניכר עליו, בכל זאת אני חייב לפנות אל היהודים. רואה אני כי הם ההוכחה לפי הנצרות והאסלאם לדבר, כי אכן יש לאלוקה תורה בארץ. תורה מלשון מורה. יש לאלוקים הדרכה מסודרת בארץ, בארציות הזאת. כאן, מה לעשות? מהו רצון האלוקים? לומדים מהעם היהודי. מתורת ישראל לומדים מהו רצון האלוקים. אז שלח לקרוא לאחד החכמים היהודים, וישלהו למה? לתורתו או לאמונתו? מעניין, למה הוא לא שואל אותו לתורתו? אני יכול להגיד לו, מה צריך לעשות? אבל השאלה היא לא פשוטה. יקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. גם כאן, בכל מיני לפעמים באים תלמידים, מיד הם רוצים, מה אתה רוצה ללמוד? הלכה. שבועי, חכה רגע. תלמד קודם כל, מחלקת איזה? אמונה. קודם אמונה. היסוד הוא האמונה. קודם כל, לקבל עליו עול מלכות שמיים, אחר כך עול מצוות. וכשזה הפוך, כשבא אדם ומתחיל לקיים מצוות בלי אמונה, בלי הבנה מה זה עם ישראל, מה אמונת ישראל? מהם היסודות של כל זה? אז הוא בונה בית בלי יסודות. ובית בלי יסודות הוא לא בית מוצק, הוא לא בית חזק. זה יסוד גדול היום, בדור שלנו. אז תשאלו אותי, הרי כתוב נעשה ונשמע, תגידו לי, תשאלו. זה הפוך בדיוק. אני, כאן הוא אומר, הוא שואל אותו על אמונתו, למה הוא לא שואל אותו מיד? מה לעשות? מיד שואל אותו על אמונה. ואנחנו יודעים שבמעמד הר סיני קיבלנו, ככה אנחנו אומרים, מילה טובה מהקדוש ברוך הוא, שהנה אתם נעשה ונשמע, אתם מתחילים בלי לשאול שאלות, מה מתחילים לעשות. זה נכון. במעמד הר סיני, מישהו כאן היה במעמד הר סיני? מי היה כאן במעמד הר סיני? אתה, אני ראיתי אותך שם באמת. אבל לא היה לך משקפיים, מה? מה? סליחה?
רוב לימוד,
אז רוב לימוד. אבל מה היה במעמד הר סיני? נקראו השמיים, ועם שלם ראה מראות אלוקים. האמונה הייתה אמונה של גילוי. כולם היו מבחינת נביאים. שתי הדיברות הראשונות, כולם שמעו. זאת אומרת, ההכרה במציאות השם, ביכולת השם, זה היה 50 יום בסך הכל, אחרי יציאת מצרים וקריאת ים סוף. הם היו עדיין חווים את החוויה העצומה הזאת של אמונה במציאות השם, מתוך שראו מה שראו את הניסים והנפלאות וההתערבות של הבורא בתוך הבריאה, שברחו ממצרים ואיך ניצחו אותם בעל הים, כל הדברים האלה. אדם כזה לא צריך להגיד לו שיעורי אמונה. למה לא צריך? הוא חו את החוויה של האמונה. הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים ובמעמד הר סיני הייתה התערות הדלעלה, וירד השם מן השמיים אל הר סיני. במצרים התערות הדלעלה, מכות מצרים, הוא מכה את המצרים ואנחנו יושבים ורואים מראות נפלאים. קריאת ים סוף זה התערות הדלעלה, זאת אומרת התערות מלמעלה, מאלוקים. הכל התקפות אלוקיות, התקפות חיובי, הערות, גילויים. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה, יחזקאל בן בוזי, אומרים חזה. מה ראה יחזקאל בן בוזי? אתם יודעים מה הוא ראה? אתם לא יודעים. גם אני לא יודע, אבל כתוב ביחזקאל שהוא ראה מעשה מרכבה. מישהו ראה פעם מעשה מרכבה? לא ראיתי. ראה גילוי מלכות השם. יחזקאל בן בוזי, הוא ראה את מלכות השם. הנביא יחזקאל, יחזקאל בן בוזי, הנביא יחזקאל. כמו שישעיהו הנביא ראה את מלכות השם. כן, אז הם ראו, עם שלם ראה את המלכות. לא היה צריך לעבור שיעור באמונה, כמו שאומרים מכון מאיר, יש אלוקים, אין אלוקים, כל הדברים האלה. ואז מתוך זה הם אמרו, נעשה ונשמע. אנחנו לצערנו הרב, אנחנו באים תוהים ובוהים ומחפשים את אלוקים. אין לנו את הגילוי, את ההערה, את החוויה הזאת של... אנחנו מחפשים את הדבר הזה בדרך מלמטה למעלה, לא מלמעלה למטה, אלא מלמטה. אז בשביל להגיע, לטפס על הסולם הזה של להתקרב לאלוקים, קודם כל בירורי אמונה. צריך לברר את ענייני האמונה. זה מה שהמשנה אומרת, אמר רבי יהושע בן קורחה, יקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, יש מלך לעולם, יש הנהגה לעולם, העולם הוא נשלט, העולם שאנחנו חיים בו שהוא נראה כתוב ובואו לכאורה, אבל באמת זה מערכת אחת עם רצון אלוקים שהוא שולט על הכל ומנהיג את הכל, ותח צ'יפיון, חייל, בתוך כל הדבר הזה, קודם כל תכיר במלכות השם, ואחר כך יקבל עליו עול מלכות שמיים ועול מצוות אחרי זה. אחרי המצוות. זה דבר, זה הסדר שאנחנו עושים אותו כאן. מה רצית לשאול?
אז לא כל, הרי שירות כל הנשיאים, אז בכל זאת דווקא חטאו עם ישראל.
סליחה, לא הבנתי את המשפט
הזה. איך עם ישראל חטאו שירות כל הנשיאים האלה?
אתה שואל אותי, תשאל אותם, כאילו אני אחראי אל עם ישראל, מה? מה זה שואל אותי? כולם שואלים את השאלה הזו. גם הכוזרי שואל את השאלה הזו. איך יכול להיות שבשיא יש נפילה כזאת? אני שואל אותך, איך יכול להיות, עם ישראל אחרי 2,000 שנה בא לארץ ישראל. נכון? כולם היו צריכים להיות כאן מלאכים, עם כנפיים, אחרי 2,000 שנות גלות. פתאום אתה רואה אנשים רוצחים אחד את השני, הורגים אחד את השני. מה זה, סדום ועמורה כאן? מה קרה כאן? בארץ הקודש? יש לך את השאלה הזאת? איך יכול להיות שבשיא משברים כאלה גדולים? חטא העגל, חטא המרגלים אחר כך. כל מה שהיה המסרד. תשאל אותי את השאלה הזאת, נכון? זאת שאלה ידועה. תמיד צריך לדעת את הדבר הזה. דווקא במקומות הגבוהים ביותר, במדרגות הגבוהות, שם קיימות הסכנות הגדולות ביותר. הדוגמה היא פשוטה. אדם שהוא חוויה, והוא יגיד את זה רבי יהודה לוי, חוויה גדולה. והחוויה הזאת, הוא במצב תלותי. הוא תלוי בחוויה הזאת. מעמד הר סיני. כולם היו, איך אומרים, בהתלהבות עצומה. קולות וברקים ורעמים וכל הדברים האלה. והמנהיג, מי היה המנהיג? משה רבנו, עולה לשמיים, כולם מחכים, מוישה, וכולם תלויים במי? לא רק במוישה, גם בחוויה הגדולה הזאת. לא יודע אם מישהו פעם ראה סרט. מישהו ראה כאן סרט בחיים שלו? ירים את היד. אתם לא צדיקים אתם. תראו לעצמכם שאתם באמצע ההצגה, פתאום נכבאים האורות. מה יקרה באולם? אחרי דקה כולם יהיו עמומים. מה קרה? באמצע העלילה? באמצע זה. אחרי 10 דקות, כולם בחושך, מה יתחיל מאומה? תחזירו את הכסף! איך יוצאים מכאן? בואו נחזור הביתה. פתאום, הכל התמוטט. יכול לקרוא דבר כזה? סליחה שאני אומר, להבדיל אלף אלפי הבדלות. הם היו בסרט הגדול הזה. ופתאום המנהיג נעלם לפי חשבונם. פתאום נכבה הסרט. חושב. ואז התחילו לחפש פתרונות. כשאדם במצוקה, הפרטי אפילו, פתאום מחפש לו כל מיני פתרונות, איך לצאת מהמצוקות האלה. הדמיונות חוגגים. אז היה ערב רב, אמרו, חבר'ה, יש לי פתרון לכל הפסקת ההצגה הזאת שמשה רבנו לא חזר. נעשה עגל זהב, אנחנו מכירים אותו, זה יפתור לנו את הבעיות. הכירו אותו במצרים, את העגל הזה. עשו את העגל, כל הדברים האלה. דווקא במקומות הגבוהים, ששם האדם נמצא לכאורה באיזה הערה ודבקות, שם הנפילות הן גדולות מאוד. יכולות להיות נפילות גדולות מאוד. וזה הדוגמה החיה של מעמד הר סיני, איך אומרים, קלה מזנה מתחת לחופה. ככה חז"ל אומרים. מה זאת אומרת קלה מזנה מתחת לחופה? אנחנו במעמד הר סיני זה היה כמו קלה וחתן. אנחנו כנסת ישראל הקלה, והקדוש ברוך הוא החתן, ואנחנו, תראו לכם שהקלה חושבת על מישהו אחר כשהחתן עומד לידה. זה יפה דבר כזה? זה יפה? אני שואל אותך. זה לא יפה. אבל מה לעשות? דווקא במקומות הגבוהים ביותר, שם הסכנות הגדולות ביותר. כן. לכן גם הכהן הגדול, שלא היה ראוי, נדב ואביהו, נכנסו לקודש הקודשים. דווקא במקום הכי קדוש, הסכנה הכי גדולה. למה? כל טעות, כל מחשבה לא נכונה, כל מגמה לא נכונה. שם פיצוצים גדולים מאוד. למה המשל דומה? לכור אטומי. כור אטומי, הליבה של כור האטומי. המקום ששם האנרגיה מופקת. שם כל טעות הכי קטנה של מי שמתעסק עם הדברים האלה, מחשבה לא נכונה, לחיצת כפתור לא נכונה, יכול לעשות צ'רנוביל. אני יודע מה זה צ'רנוביל? זה פיצוץ שפוצץ את מרכז אירופה. תחנת... לכן, דווקא בדברים הגדולים האלה, צריך אחריות גדולה, צריך דבקות גדולה אמיתית, צריך אמונה גדולה. לא כל אחד יכול להגיע למדרגה, זה מובן. זה בא ללמד אותה התורה. התורה אומרת לנו, הגעתם לשיא, תיזהרו. שם אחריות גדולה מאוד. מעמד הר סיני, בית המקדש, קודש הקודשים, כל המקומות האלה. אבל בוא נחזור לעניין שלנו. הוא שאל אותו לאמונה שלו, לא למעשים שלו. תגיד לי, מה אמונת היהודי? ועכשיו אני רוצה להגיד, סעיף י' בכוזרי, זה כל הכוזרי. הכל מתומצת, הכל נמצא בתוך כמה משפטים. זאתי אמונת היהודים מאז ומעולם, כולל היום. מה אומר לו בתשובה שלו היהודי? אומר לו, תקשיבו היטב. דברים מאוד פשוטים, מאוד עמוקים, אבל מאוד כוללים את כל האמונה של היהדות. ואם פעם מישהו ישאל אתכם כיהודים, מה אתם מאמינים? תזכרו בכוזרי סעיף י"א, דרך אגב פרק י"א תמיד הוא פרק מיוחד, גם במסילת ישרים, פרק י"א מיוחד מאוד, עניין הנקיות. פרק סעיף י"א בכוזרי. בוא אני אקרא את זה. וקצת נתבונן כמה שנספיק. אומר לו, אני מאמין, וכל אחד יקשיב היטב למה היהודי מאמין, כי כל אחד מאיתנו יהודי. אתם לא חייבים להסכים מה שאני קורא כרגע. אבל, רק שתבינו שזאת היא אמונת היהדות. אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ומופתים ממצרים, וחלקלם במדבר והנחילם את ארץ כנען, אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים. ואשר שלח אליהם את משה בתורתו, ואחריו אלפי נביאים, שכולם קראו אל תורתו בידם שחרתו, לכל שומרה ועונש לכל העובר עליה. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת, והדברים ארוכים. זה תמצית כל אמונת ישראל. אני רוצה קצת לגעת בדבר הזה. אם היו שואלים אתכם היום, אדם ברחוב, היה אומר, מה אתה מאמין? מה הייתם אומרים? זה אוטומטי, מה הייתם אומרים? אני מאמין באלוקים. נכון או לא? נכון? מישהו כאן מאמין באלוקים? למה אתה מתכוון, תגיד לי? למה אתה מתכוון? יפה מאוד, התקדמת קצת. את האלוקים רואים? אני שואל אתכם. רואים? אתה מאמין לדבר שאתה לא רואה אותו? רגע, אתה מאמין לדבר שאתה לא... רק אתה אומר. ולא אתה לא מאמין. למה אני אומר את הדבר הזה?
כמו שסיפרת פעם בדיחה על המורה שיש לה שכל.
כן,
אבל גם צריכים להאמין.
בסדר, אבל כאן זה החידוש הגדול שהכוזרי אומר. אני מאמין לאלוקים המתגלה. לא הפילוסופי, כוח עליון. כמו שאומרים, מה זה אלוקים? כוח עליון. אני מאמין בכוח עליון. איך הוא אומר? אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק, ומי עוד?
יעקב.
אני רואה שאתם יודעים. מה זה אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? האלוקים שהתגלה למי? לאברהם. ליצחק ויעקב. הוא מאמין לא סתם אלוקים. לא איזה כוח עליון שכן קיים, לא קיים, כן ראיתי אותו, לא ראיתי אותו, אני יודע, דיבורים באלמה. אני מאמין באמונה שלמה, דרך אגב גם אני מאמין בזה. אני מאמין באותו אלוקים, מה אתה אל תגזים, אותו אלוקים, מה? כן, כן, אותו אלוקים בדיוק. מה? איך זה יכול להיות? הרי היה פעם. עכשיו זה לא אותו דבר. אני מאמין באלוקים שהתגלה לאברהם, ליצחק וליעקב, למרות שאני כזה קטן. ואני, מי אני ליד אברהם, יצחק ויעקב? אבל אני מאמין שאותו אלוקים שהתגלה להם זה האלוקים של דוב ביגון. יש, אל תגזים. תקשיבו אתם. בתפילת 18, מישהו כאן דתי במקרה? מי דתי כאן? איך אתה מתפלל באבות? תתחיל להגיד.
אלוקי יצחק ואלוקי יעקב.
לא, איך אתה אומר? אלוקינו אתה מתחיל או אלוקי אברהם יצחק ויעקב?
אלוקי אברהם, אלוקי יצחק.
לא, תגיד עוד פעם מההתחלה.
ברוך השם, השם, אלוקינו.
אלוקי, תגיד אלוקינו קודם.
נו, ברוך השם, אלוקינו.
אלוקינו, פסיק, חכה רגע. מי זה אלוקינו? של מי? של המניין שעומד שם באותו מקום. רגע, אלוקים שלנו. של מי זה שלנו? לא! עכשיו! האלוקים של אלוקינו שלנו, כאן, עכשיו, עומדים בבית הכנסת. רגע, גם אתה בתוך העומדים בתוך הכנסת? הוא אלוקים של מי?
אברהם, יצחק ויעקב.
יפה מאוד, אני רואה, קלטתם את הפואנטה, כמו שאומרים, את הנקודה. אנחנו לא מתחילים משם. אנחנו מתחילים בתפילה ממי? מעכשיו. האלוקים שלנו, של עם ישראל, זה הניצב כאן, בעולם הזה, בבית הכנסת הזה, בכדור הארץ הזה. האלוקים שלנו הוא האלוקים שהתגלה למי? נכון שלי הוא לא מתגלה כמו שהתגלה להם, אבל זה אותו אלוקים. אין שינויים באלוקים. שינויים בנו, אבל בו אין שינויים. פתאום אתה מתחבר לשורשים. האלוקים של הסבא שלך ושלך, זה אותו אלוקים בדיוק. של הסבא, של הסבא, של הסבא, עד אברהם יצחק ויעקב. זה יסוד האמונה שלנו, יסוד האמונה שלנו לא בנויה על תיאוריה. על פילוסופיה, על רעיונות, אלא על היסטוריה, על גילוי, על האלוקים שדיבר והתגלה לאבות, למשה, לנביאים, לכל זה. זה האלוקים של דוב ביגון, לא שאני גאוותן, חס ושלום. אבל זה לא, אני לא אשם בזה. באמת האלוקים שלי, מה לעשות? לא בחרתי בזה, הוא בחר בי. זה מובן הדבר. שבא ביהודה, היסוד האמונה שלנו, אנחנו מאמינים באלוקים שמתגלה, התגלה, התגלה לעתיד לבוא. זה יסוד האמונה שלנו. יש חיבור בין הבורא לנברא. והחיבור הזה בא לידי ביטוי היסטורי, ממשי, מוחשי, לאורך כל הדורות, כולל הדור הזה, כולל הדורות שיבוא אחרינו. זה מובן. יסוד אמונת ישראל. לא איזה ברבורים, איזה מילים, איזה... אני מאמין, מה אתה מאמין? משהו. ברור. טוב, נסתפק בזה.